ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין דלד. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, ונוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס לנושא ולמבנה. בשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא כללי, תערובת של איסור בהתר, ואחר כך נפרד חלקים מתערובת זו. כמובן, הוא כרגיל, הדבר קצת מופשט, אבל מספיק שאנחנו נותנים כותרת כדי להכין את השטח. יש שימוש בצורת הרגש, וכתבנו שהמטרה לקשר רב נחמן עם ריש לקיש בעמוד ב'. אז אם אנחנו קודם כל נסתכל, פה כבר רואים את המספר 1, עוברים לעמוד ב', שורה שלישית מראש עמוד, רואים הרגש מספר 2 עם הבלטת ריש לקיש. יש גם בשורה הבאה פה מעוין עם פס כפול, הדגשנו הביטוי טבעת של עבודה זרה. רואים את ההבלטה פה, ועוד כמה שורות שוב פעם רואים את זה. מקרים של תערובת של טבעת עבודה זרה בטבעות של אתר. מה זה טבעת של עבודה זרה? זה טבעת שקישטו איזושהי אליל איתו. אמרנו שיש קשר בין דבריו של רב נחמן שפותח את הסוגיה שלנו היום. מה רב נחמן אומר? אמר רב נחמן, אמר רב אבהו, אמר רב, טבעת של עבוד הכוכבים שנתערבה ב-100 טבעות ונפלה אחת מהם לים הגדול. נחזור לזה עוד מעט, אבל אם עוברים לעמוד ב', אמר ריש לקיש, חבית של תרומה שנתערבה ב-100 חבויות ונפלה אחת מהם לים הגדול. אז רואים את הדמיון בין הממרות של רב נחמן וריש לקיש. שניהם מדברים על תערובת של איסור בתוך 100 פעם אתר, ונפלה אחת מהם לים הגדול. מה ההמשך של אותו מקרה? אז שניהם, רב נחמן וריש לקיש, אומרים הותרו כולן. אסמך מה? אסמך מה שאומרים הך תנפל היינו דיסו, מה שנפל לים הגדול זה היה האיסור והשאר מותר. אחר כך בעמוד ב' הגמרא תעשה את צריכותה, למה יש צורך ללמד אותו עיקרון פעמיים בשתי דוגמאות, באחד בטבעת ואחר כך בחבית של תרומה. טוב, נתנו פחות או יותר את המפה הכללית לגמרא. עכשיו נחזור לתוכן הגמרא. 4 שורות מראש עין דלת עמוד א', אמר רב נחמן, אמר רב אבהו, אמר רב, טבעת של עבוד הכוכבים. אמרנו מקודם, מין קישוט של עבודה זרה. יש רשי שנמצא פשוט לא במקום, אנחנו הבלטנו את זה עם מין קופסת אש בתוך הרשי שלנו. זה בערך כמעט קצת פחות מחצי העמוד. רשי כותב טבעת של עבוד הכוכבים, וגם בצד מציינים שזה שייך קודם דיבור המתחיל והמאי, זאת אומרת בשורה הרביעית כבר מרשי זה היה אמור להיות שם. אז מה זה טבעת של עבוד הכוכבים? שנתקשתה, עכשיו קישוט, שנתקשתה בעבודת כוכבים. זה מין קישוט לפסל, לאליל שעבדו אותו. אז כזה דבר, טבעת כזאת נתערבה ב-100 טבעות של אתר, והגמרא ממשיכה, ונפלה אחת מהם לים הגדול, הותרו כולן, תאמרינן אך תנפל היינו די איסורה. איתיבי רבה לרב נחמן, אנחנו ראינו במשנתנו עם שור הנשכל התערבב עם 10,000 קורבנות כשרות. והמשנה אומר אפילו אחת, אפילו אחת בריבו ימותו כולם. צריכים להמית את כולם. למה צריכים להמית את כולם? ומה, הנה מהך דמית, דיסו עמית. ברגע שמת אחד מהם, למה לא תולים שזו, שזה היה השור הנשכל, אותו שור שעשו בהנאה, ונגיד שהאיסורה מת, וכל השאר אפשר להקריב אותם למזבח. אמר לי, אז רב נחמן עונה, רב שאיתיר את הטבעות, במקרה של הטבעות, דאמר כרבי אליעזר. רב מעמד שיטת התנא רבי אליעזר, דתנא רבי אליעזר אומר, אם קרב הראש של אחד מהם, יקבו כל הראשים כולם. רבי אליעזר מתייחס למקרה שהיה תערובת איברי בלמום עם איברים של קורבנות עולות כשרים. והוא אומר שאם הקריבו ראש של אחד מהתערובת, אפשר להמשיך להקריב את כל שאר הראשים, על סמך מה? על סמך זה שאמרנו עכשיו, שמה שהוא הקריב, זה היה הראש של הבלמום. כל הראשים, שאר הראשים הם, הם שייכים לקורבנות עולות תמימות. אז הרב מתבסס על השיטה הזאת של רבי אליעזר. שומרת דגמר והר אמר רב אלעזר, רב אלעזר פה הוא אמורה, הוא מפרש את התנא לא איתיר רבי אליעזר, אלא שניים שניים. מה שרב אליעזר אומר שאם קרב הראש של אחד מהם, הכוונה שיקריבו זוג. אבל איך, זאת אומרת, לא, בוא נתקן, שאם יקריבו ראש של אחד מהם, מה שכתוב בהמשך, יקריבו כל הראשים כולם, לא אחד אחד, אלא שניים שניים. והבסיס לגישה הזאת אומרת שסך הכל היו רק איסור אחד. אז בינתיים יקריבו ראש אחד, וגם בהמשך, אם מקריבים שניים, אחד מהם ודאי קשר להעלאה. ודאי קשר להקרבה. אז אנחנו אומרים מיגו שאחד קשר, אז גם השני קשר, אפשר להקריב אותו. אבל אחד אחד לא, אז גם רב אליעזר לא מרחיק לכת לומר שאחרי שאחד נפל לים אז הכל מותר. אמרי, אז רב נחמן עונה, ענה נמי תרתי כאמינה, תרתי כאמינה. גם כשאני אמרתי שהשאר מותר, זה רק שניים שניים. אנחנו נסתכל ברשי, אגב, מה הכוונה בטבעות שניים שניים? שימכור הטבעות שניים שניים. כעת אנחנו מביטים על המשך הגמרא, צורה חדשה מופיעה, צורת כתר, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מחלוקת רב ושמואל. אם תסתכלו בהמשך רואים עוד כתר מבליטים את שמו של שמואל בעניין ספק ספקה בעבודה זרה, ספק כפול. רב מקל ושמואל מחמיר. אנחנו נקרא כמה שורות של גמרא ואז אנחנו נראה משולשים ומטרתם הם שלבים בהבנת המקרה. הגמרא, אמר רב, טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות, הוא פירשו 40 למקום אחד ו-60 למקום אחר. אז אותם מאה טבעות נחלקו ככה 40-60. פירשה אחת מ-40 אינה אוסרת. אם אחד מאותם 40 פרש מהקבוצה והיא נופלת למקום אחר, היא לא אוסרת. היא לא אוסרת את התערובת החדשה. אנחנו נמתין להמשך הגמרא להסביר את, את הנאמר, אבל בינתיים פרוצדורה. אחת מ-60, אם מאותה קבוצה של 60 נפלה טבעת אחת ממנו לתרובת אחר, היא כן אוסרת. מה ישנה אחת מ-40? זה לא, למה אמרת שאם טבעת אחת מהקבוצה של 40 היא לא אוסרת תערובת חדשה, דאמרינן איסורה, הטבעת של, של איסור ברובה איתי, הוא נמצא ברוב, הרוב הוא אצל השישים. אחת מ-60 נמי, אם אחת מ-60 נופלת לתערובת חדשה נמי, גם כן אמרינן, למה לא נאמר איסורה ברובה איתי? האיסור, הטבעת של עבוד הזו, נשאר אצל ה-59 טבעות שנשארו שם. אלא אימא. אלא, אז בואו נתקן את הנאמר. פרשו 40 כולם למקום אחד, אין אוסרות. עם כל ה-40 האלו, אחרי שנחצה התערובת המקורי, אחרי שהוא נחצה ל-40 ו-60, כל ה-40 נפלו לאיזושהי מקום אחר ותערבב עם טבעות נוספות. אין אוסרות. 60 למקום אחד אוסר. אם כל ה-60 נפלו לאיזושהי טערובת אחר, הטערובת החדשה נאסרת. עכשיו אנחנו יכולים להבין את זה קצת יותר. כשה-40 נפלו, האיסור לא נמצא במיעוט, האיסור נמצא ברוב. המיעוט בכלל לא אוסר. אבל אם אותם 60 שבהם נמצא בהסתכלות שלנו, בהסתכלות ההלכתית, האיסור נמצא ברוב, אז אותם 60 הם בעייתים, בעצם הימצאות הטבעת האיסור בא ביניהם. אז אם כל ה-60 נופלים במקום אחר, התערובת החדשה אסורה. כי אמרית קמי דשמואל אמר לי, הנח לעבודת כוכבים, לא נלמד איזו תקדים מדינים האלו של טבעת עבודה זרה למקומות אחרים, שספקה וספק ספקה אסורה. מה שמו בא לומר? אפילו נפלו ה-40 למקום אחר, כולם אסורה עד סוף העולם. אז אפילו אם אתה יוצר ספק וספק על גבי הספק, ואין מקום להקיל בענייני עבודה זרה. אנחנו נסתכל ברשי לקראת סוף השורות הקצרות. הנח לבורא כוכבים מלהקיל בספק ספקה כשאר איסורים, ואפילו פרשו 40 למקום אחד אוסרות. נמשיך בגמרא מיטיבי. אנחנו כאן נעלה קושיה שבה נראה שבעבודה זרה ספק ספקה מותרת. אז זה יהיה קושיה על שמואל. ברשי, אני חושב שלפני שתתקדם כדאי לנו ללמוד ביחד רשי קצת למעלה. דיבור המתחיל אלה אחי כמר, פרשו 40 כולם למקום אחד ונתערבו בשאר הטבעות, אינן עושרים, דאמרינן איסורה ב-60 איתי. הטבעת של עבודה זרה נמצא בקבוצה של ה-60, ונהי דהם עצמם אותם 40 אם לא נתערבו באחרות אסורות לעולם. ובכן ה-40 אם הם נמצאים לבד אחרי ש נחלקו מה-60, והם עוד לא התערבו בתערובת נוספת כמו שמתואר בגמרא, הם אסורות לעולם. ואפילו רבי אליעזר לא אמר תולין את האיסור, אלא בדבר שעבד, כגון שנפלה אחת מהם לים הגדול, דומיה דקרב הראש של אחד מהם, הסוגיה שבו רבי אליעזר עצמו הופיע, אותם תערובת איברי בעל מום עם, 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 עם איברי עולות קשרות. כל ההתר שלו מבוסס על כך שעבד אחד מהם. אז אפשר לדבר על המשך, אבל לתלותו, לתלות שטבעת עבודה זרה נמצא ב-60 ולהטיל את ה-40, לא, לא עד כדי כך, אין התר כזה. אין ביטול ברוב, כאילו לחשוב שהטבעת של זרה נמצא ברוב וזהו, ויש, הוא בטל שם. אין ביטול ברוב לעבוד לכוכבים, והוא כולו ספק ראשון של לעבוד לכוכבים. מה זה כולו? גם ה-40 שעומדים עכשיו בנפרד, הם שייכים לאותו ספק מקורי. אבל כי נתערבו אותם 40 באחרות, אבל הוא ספקה של עבודת כוכבים. ולכן התערובת השנייה יהיה מותר. ואנחנו גילינו כבר בהמשך מה מותר אם אתה לוקח משם שניים ומוכר אותם בצורה כזאת, אז יש לנו ההתר המבוסס על ספק על גבי ספק. ספק אם הטבעת נמצאת אצל ה-40 או אצל ה-60, ואפילו אם זה נמצא אצל ה-40, ברגע שזה מתערב עם תערובת אחר, זה יוצר עוד ספק. נחזור לגמרא. אנחנו שמענו באמרה האחרונה שיטת שמואל שבעבודה זרה אפילו ספקה אסורה, ולכן לפי שיטת שמואל אותם 40 שנפלו כולן למקום אחר, גם התערובת החדשה אסורה. מטבעי, ספק עבוד לכוכבים אסורה, וספקה מותרת. כיצד? תביא דוגמה. כוס של עבוד לכוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות, כולן אסורים. פירש אחד מהם לריבו, ומריבו לריבו מותרים. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא ניכנס לרמת הדיוק שבאמת נדרש כדי להבין מה הצורך לריבו נוסף. בכל אופן, אם מישהו רוצה לעיין בזה יכול להסתכל בשיטה המקובצת אות ת' בשורה הראשונה מתחת לרש"י. אפשר רק לראות, נקרא שורה אחת ביחד, ומריבו לריבו מותרים, תימה, כיוון דתני פירש אחד מהם לריבו, מיד אבי ספקה, אבל למה לי תו מריבוי לריבו? אז אנחנו שוב פעם נשאיר את זה לכל אחד שמישהו רוצה לעיין. בכל אופן, אנחנו רואים פה מקור תנאי שאומר שספקה בעבוד הזר מותר. אז מה נעשה עם שיטת שמואל? תשובה, תנאי היא, הנושא שנוי כמחלוקת תנאים. דתניא, רבי יהודה אומר, רימוני בדן אוסרים בכל שהוא. אנחנו מכירים רימוני בדן כדבר שמאוד חשוב, וראינו לא מזמן בדף עין ב' עמוד ב', שהם אחד משישה הדברים שלפי החכמים אינם בטלים. אם נגיד יש לנו רימונים שהם תוך שנות האורלה שלהם, והם אותם רימוני בדן, בדן זה שם מקום שהרימונים הם מאוד חשובים, אז הם אוסרים בכלשהו. כיצד? נפל אחד מהם לתוך ריבו, ומריבו לריבו אסורים. רבי שמעון יהודה אומר, משום רבי שמעון לריבו אסורים, התערובת הראשונה אסורים, ואם נפל מהתערובת הזאת ומריבו לשלושה ומשלושה למקום אחר מותר. שוב פעם, יש כמו שהיינו מקודם תוספת תערובות, מספיק לנו רק לראות שאם נופל מהתערובת הראשונה לעוד תערובת, יש היתר בסופו של דבר, כי ספק ספקה מותר. היה ספק ראשון בתערובת הראשונה, אז בסדר, זה ספק אחד, אי אפשר להתיר. אבל מי התערובת הזאת נפל לעוד תערובת, זה מכפיל את הספקות, וממילא לפי שיטת רבי שמעון ספק ספקה מותר. אז אנחנו רואים מחלוקת תנאים, וכעת הגמרא שואלת שמואל דאמר כמן. שמואל שמר ספק ספקה בעבודה זרה אסור, משמע ממנו, ממשמע שאפשר לומר בשאר איסורים יש מקום להכיר בספק ספקה. אז אנחנו רוצים לברר שמואל באמת על מי הוא מסתמך. לכאורה הגמרא הביאה תשובה להגן על שמואל, שאמר שם הנושא של ספק ספקה הוא שנוי כמחלוקת תנאים. ואז אם היינו רוצים לשייך את שמואל למישהו, היינו משייכים אותו לתנא קמא, לרבי יהודה, כי רבי שמעון הוא מקל. אבל במבט שני, כשמעיינים בזה, יש עדיין מקום לברר שמואל באמת כמי הוא אמר דברו. אם כי רבי יהודה אפילו בשאר איסורים אסור, סך הכל שמואל אמר דברו בעניין עבודה זרה, רבי יהודה דיבר על תערובת של כלי של איסור עורלה, זה לא עבודה זרה, זה בגדר שאר איסורים. ואז שמואל לא מחמיר עד כדי כך, כי שמואל אמר דברו בעבודה זרה. עבודה זרה, אנחנו מבינים זה מה סוגיה חמורה, ראינו שמואל אומר את זה למעלה, אבל זה לא אומר ששמואל יחמיר בשאר איסורים, אבל רבי יהודה כן. אי כרבי שמעון, אם שמואל מתחבר לדעתו של רבי שמעון שהקל בספק ספקה, אפילו בעבודת כוכבים נמי שרי, הוא מכיר גם בעבודה זרה. טוב, לא ראינו את זה. וכי תימא שאני לרבי שמעון בן עבודת כוכבים לשאר איסורים, אולי לא כן, אולי רבי שמעון הוא מכיר רק בשאר איסורים אבל לא בעבודה זרה, ושמואל תורם לשיטה הזאת. אלא הדתניה, אבל יש מקור בלי שם, כתוב ספק עבודת כוכבים אסורה וספק ספקה מותרת. זה מקור שראינו למעלה, יש לנו כוכבית בצד הגמרא, אפשר לחבר בין הכוכביות, ראינו את זה למעלה. מני, מי הוא זה שאומר שספק ספק ספקה בעבוד הזה מותר? מני, לא רבי יהודה, זה ודאי לא רבי יהודה, כי רבי יהודה מחמיר בספק ספק אפילו בעיסורים קלים יותר, כמו בעולה. ולא רבי שמעון, אם אתה רוצה לומר שרבי שמעון מחלק, שרק בשאר עיסורים הוא מכיר, ובספק ספק בעולה זה הוא מחמיר, אז מי זה פה התנא שאומר ספק ספק בעולה זה מותר? לעולם רבי שמעון, המקור שאומר שיש להכיר ספק ספק אפילו בנוזר, זה באמת כפי רבי שמעון. ראינו רבי שמעון מכיר בתערובת רימוני בדן, שזה עניין של עולה, הוא מכיר גם פה, למרות ששמו לא מופיע, זה הוא ושמואל. אז מה עם שיטת שמואל שחילק בין שאר איסורים לעבוד הזרה? ושמואל סבר לה כרבי יהודה בחדה, הוא מקבל החמרת רבי יהודה בעניין ספק ספקה לגבי עבוד הזרה בלבד. הוא פעל לגלי בחד, והוא חולק עליו לגבי שאר איסורים. אמרנו, מריבו לשלושה, ראינו בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, יש לנו גם חיצים בצד הגמרא, אפשר לראות, שאם מהרימוני בדן האלו נפלו לריבו, ריבו זה 10,000, ומאתם 10,000 נפל עוד פעם, אחד מהם, לא יודעים איזו, אחד מהם, לשלושה, מריבו לשלושה, ומשלושה למקום אחר מותר. הגמרא שואלת, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מה ישנה שלושה דעיקה רובה? למה הדוגמה שנאמר בברייתא הייתה שהמאה התערובת הראשונה נפלו דווקא לשלושה? כי אם זה נפל לשלושה ואני לוקח אחד משם, אז הרוב מותר. שניים למה איקה רובה? גם אם מהתרובת הראשונה נפלו לא לשלושה, לשניים, אז יש לנו את נגיד הספק איסור ושניים מותרים. אז זה היה מספיק להגיד שמריבו לשניים. הגמונה, אתה צודק. מהי שלושה? דקטני, כשכתוב מריבו לשלושה, תרתי והוא. זה שניים מותרים, וזה שעכשיו נפל, סך הכל שלושה. ואיבית אימה, עכשיו כדי להבין את ואיבית אימה, צריכים להבין שברשי יש שני לשונות, ואנחנו נלמד את הרשי ורק נכיר בעובדה שתוספות הוא מעדיף את הלשון השני ברשי, ויש עוד מפרשים בנושא איזו לשון באמת לבחור ברשי. אז נקרא את המילים שבגמרא, ויבאיתמה. עכשיו אנחנו בדרך כלל היינו אומרים זורמים עם הגמרא, אז כמו שאמרנו תשובה ראשונה להסביר את השלושה, ויבאיתמה זה אמור להיות הסבר שני, ויבאיתמה סבר לה כרבי אליעזר. עכשיו נפנה לרשי ודרכו נעשה עבודה. ויבאית אימא, שורה שנייה מראש עמוד, ויבאית אימא סבל לה כרבי אליעזר. שמואל דאמר, ספק ספקה דבודי קרבים אסור, דאמר כרבי אליעזר. לפי הלשנה הראשונה ברשי, היבאית אימא אינו קשור למה שדיברה גמר בנושא שנפל לשלושה, אלא הוא חוזר לשמואל שהבלטנו אותו באמצע העמוד הקודם בכתר, שהוא אמר תעזוב עבוד הזרה, זה לא תקדים לתחומים נוספים, בעבוד הזרה אומרים ספיקה אסורה וספיק ספיקה אסורה עד סוף העולם. אז שמואל שאלנו כפי מי אומר שמואל את דברו. בסופו של דבר במהלך הראשון אמרנו ששמואל הוא קשור איכשהו למחלוקת תנאים, והוא מאמץ את שיטת רב יהודה שהופיע אצל רימון בדן שמחמיר אפילו שם, ואומר לו הוא מקבל את רב יהודה לגבי עבוד הזרה להחמיר בספק ספקה ולא לגבי שאר האיסורים. וכאן אי בידיימה עוד גישה לשמואל סבל הקרב אליעזר. שמואל דאמר ספק ספקה דבור לכרבים אסור, דאמר כרבי אליעזר. מה הכוונה? עוד פעם, רק נחזור מה שאמרנו. שמואל מבוסס על רבי אליעזר, לא על מין שיטת רבי יהודה היברידי שהוא לוקח חלק ממנו וחלק לא, אלא הוא שאמר שספק ספק עבוד הזרה אסור, הוא כשיטה רבי אליעזר דאמר מסכת עבוד הזרה. כאן אנחנו מצטטים, יש פה ציטוט משנה, ולכן אנחנו בגמרות המסומנות מסגרנו את השורות הבאות כפי דרכנו במקורות תנאים. אנחנו נתייחס לעצים שנלקח מעץ עבוד הזרה, עץ השירה, וכתוב שם נטל אימנה עצים אסורים בהנה, השיג בן את התנור, השתמש בעצים האסורים להסקת תנור חדש, אם זה עניין של יצירת תנור חדש מחרס, והחום הוא בעצם יוצר, הוא גומר את יצירת, הוא תהליך הסופי ביצירת התנור שנעשה מחרס. אז מה עושים עם תנור שנוצר ידי העסק של עצי איסור? יוטץ ישן, אם מדובר בתנור שכבר הייתה קיימת בפעולה והוא רק הסיק את תנור הישן כדי להפות עכשיו, יוצן, לשון צונן, יוצן, כדי שלא ליהנות מהחום שנוצר מהעצים האסורים. אם הוא לא פעל כך אלא אפה בו את הפת, אסורה בהנה. הפת שנוצר על ידי החום של עצי איסור, הפת אסור בהנה. נתרווה באחרות ואחרות באחרות אסורות בהנאה. רואים שיטת התנא קמא ש גם תערובות נוספות כולן אסורות בהנאה. רבי אליעזר אומר יוליך הנה לים המלח. יש אפשרות לפדות את האיסור, את ההנאה, השווי של אותם עצים שגרמו ליצירת הפת, תוליך השווי לים המלח, אז אתה פדית אותם. אם אתה לא פודה אותם, רבי אליעזר מחמיר גם, כמו התנא קמא. ועל מה מדובר שוב פעם? עבודה זרה, עצי איסור, עצי אשרה. אז רבי אליעזר רואים, על מה אית לילה רבי אליעזר ספיק ספיקה, אבל אנחנו קובעים שזה בעיה, מדקתני ואחרות ואחרות. אז שוב פעם, למה הבאנו את כל זה? להסביר ששמואל שאמר ספיק ספיק עבוד עזרה אסור עד סוף עולם, שמואל מתבסס עכשיו אנחנו עם על סמך רבי אליעזר. עכשיו לישנה חינה, מה שכתוב פה בגמר איבית אימא סבא לה כרבי אליעזר, הסבא כרבי אליעזר הרבי שמעון קאי. הסברנו בסוף עמוד הקודם שרבי שמעון התייחס לרימוני בדן שנפלו לריבו, ואם מאותו ריבו, אותו 10,000, נפלו רימון אחד, אנחנו שוב פעם לא יודעים איזה רימון, אבל אחד מהם נפלו לשלושה, או משלושה למקום אחר, אז יש אתר. השיטה הזאת של רבי שמעון, והוא דיבר על כך שהרימון מ-10,000 נפל לשלושה. מה המיוחד בשלושה? לא היה מספיק לומר שהוא נפל לשניים, אז יש לנו שניים מותרים ואחד הספק הזה, אז הוא יהיה מותר בגלל השניים שהם הרוב של היתר. אז למה הוא אמר דווקא שלושה? אז הנשנה חינה סבר כרבי, אז רבי שמעון קאי דימר מרבו לשלושה ותריץ לה מי שלושה דקטני, מה הפירוש השלושה? אז התירוץ הראשון שאמרנו תרי והוא, והיא באה את אימה. עכשיו אנחנו מסבירים את הגמר פה, והיא באה את אימה שלושה דווקא, ודקאמרת המצליחים שיפול מהריבו לשלושה תזכי בתרי. תשובה, סבלה כרב אלעזר דמר לא איתיר רב אלעזר אלא שניים שניים. אם כך באינה דלהבו ארבע, שמהריבו ההוא נפל לשלושה, עכשיו יש סך הכל ארבע ריבונים, דלשקלינו שניים שניים. זה מאפשר לנו להתיר את ה את התערובת הזאת, כי אנחנו נמכור אותם או נאכל אותם שניים שניים. כפי שאמרנו, הסברנו מוקדם יותר, מיגו שאחד מהם ודאי מותר, אז גם השני יהיה מותר. אבל צריכים, אם רוצים להתיר את כל התערובת השנייה, צריכים שיהיו סך הכל ארבע, כדי שנוכל על פי דעתו של רבי שמעון, סליחה, על פי דעתו של רבי אליעזר שעליו מתבסס רבי שמעון, להתיר על פי הגישה של שניים שניים. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו מקרים שונים בעניין תערובת חבית יין של תרומה בחביות חולין. יש לציין דחביות סתומות אינן בטלות, ודרכים שונים להגיע לאתר. הזכרנו מקודם רימוני בדן כדבר חשוב, גם חביות סתומות הם בגדר דברים חשובים וממילא לא בטלים, ולא בטלים בתערובת. מוקדם יותר עשינו קשר בין רבי בין רב נחמן וריש לקיש. הנה הגענו לריש לקיש. אמר ריש לקיש, חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות, נוסיף פה חביות סתומות, ונפלה אחת מהם לים הגדול, הותרו כולן. כלומר, גם זר יכול ליהנות משאר החביות, ממה שנשאר. דאמרינן, אך דנפל, דתרומה נפל. מה שנפל לים הגדול היה חבית של תרומה, ממילא מה שנשאר מותר לזרים. ואיצטריך דרב נחמן ואיצטריך דריש לקיש, צריכים את שתי הדוגמאות, הדוגמה של טבעת עבודה זרה של רב נחמן ואת של ריש לקיש כאן עם התרומה. דאמרי דרב נחמן, אם היינו מלמדים רק דינו של רב נחמן, אבי אמינא, הני מילי, מתי אנחנו אומרים מותר על ידי נפילת אחת מהם לים הגדול? עבודת כוכבים. דאין לה מתירין, אין דרך אחר להתיר אצל עבודה זרה. אבל תרומה, תערובת, חבית, תרומה במאה חביות של חולין. יש למתירין, יש ביטוי שמופיע במקומות אחרים, דבר שיש לו מתירין. אז גם פה זה סוג של דבר שיש לו מתירין, אז אין לסמוך על ביטול ברוב, אלא מה הדבר, מה יש למתים? תמכור את כולם לכהנים. ולא לסמוך על ביטול ברוב. אז הייתי חושב שלא, לא, מה זה לא? לא סומכים על דיני תערובת או ביטול ברוב. גם אם נפל אחד מהם לים הגדול. ואם מדריש לקיש, אם היינו לומדים רק דינו של ריש לקיש בעניין התרומה, הווה אמינא, חבית דמינקירה נפילתה. אולי כל ההתר זה רק במקרה כמו החבית. חבית הוא דבר גדול, תופס מקום, ואם אחד מהם נופל לים הגדול, אפשר לומר ניכר החיסרון. ובכך נוכל להגיד הנה האיסור נפל. רש"י קצת למטה מפה בדימון מתחיל חבית גדולה, מקומה גדולה, מקומה ניכר כשהיא נטולה מחברותיה, ילקח מינקירה נפילתה ומוכחה מיותה, מוכח הדבר דבא טליה, שאנחנו סומכים עליו, על זה שנפל לים הגדול, ולא עתי למימר. ואין כאן חשש שאנשים יגידו כולו שאו בלא נפילת האחד לים. אז זה נכון לחבית של תרומה. נמשיך בגמרא, אבל טבעת דלא מינקירה נפילתה, לא, אנחנו לא נסמוך על כך, כי כמו שאמרנו עכשיו, אם אנחנו נתיר, גם אם נפל אחד לים הגדול, אחרים יגידו לא, זה סתם תערובת של טבעת וזרה עם 100 טבעות של היתר, והוא בטל במאה. ואנחנו לא אומרים כך שמיד זה בתי ומותר, אלא אם כן אחד נפל לים הגדול. אז אם לא היינו מלמדים שיש אתר כזה בטבעות, לא הייתי יודע, לא הייתי מסיק את זה ממה שאמרנו אצל החבית. צריכי, לכן בנוסף להתר של החבית ונפל אחד מים הגדול, צריכים ללמד את דינו של רב נחמן אצל הטבעות של עבודה זרה. אמר רבא, לא איתיר יש לקיש אלא חבית דמינקירה נפילתה. האתר של ריש לקיש מצד ריש לקיש זה רק במקרה כמו חבית, אבל טעינה לא. דומה לסברה שאמרנו עכשיו, אם מדובר בטעינה, נגיד טעינה של עולה, טעינה אסורה, היא קטנה, ואם היא התערבבה בתערובת של 100 טעינים מותרים ואחד מהם נפל לים, ריש לקיש לא היה מתיר. ורב יוסף אמר, נמשיך בגמרא, אפילו תינה כנפילתה, כך עלייתה, כנפילתה אחד לתוך 100 אוסרת, גם עלייתה, גם ההתר, ההתר אפשר לסמוך על נפיל אחד שעלה משם ונפל לים הגדול להתיר. רשי כותב, כנפילתה כך עלייתה, כשם שתחילת נפילתה בתוך האתר נחשבת בעיניך לאסורת אלו, כך שעלתה מתוכן כאילו אחד, כמו, כפי שאמרנו, ונפל לים הגדול, יחשב בעיניך מקום עלייתה להתיר. נמשיך בגמרא, אמר רב אלעזר, חביב של תרומה שנפלה במאה חביות, אמרנו, זה אין ביטול, זה, זאת אומרת, בשלב הזה הוא לא בטל, פותח אחד מהן. ברגע שנפתח, אז אפשר לומר, הוא איבד את החשיבות והוא בטל. אז כאן בוא נדייק בלשון, כי הגמרא תתקן את הלשון בהמשך. פותח אחד מהם ונוטל ממנה כדי דימור ושותה וישאב משם, ייקח משם. מה זה כדי דימור? הדימור זה הביטוי שתואם או מיוחד לתרומה שהתערבבה בחולין. אז אם היחס פה הוא אחד למאה, חבית אחד של תרומה לתוך מאה חביות של חולין, אז עכשיו שפתחת חבית אחד, קח את את האחוז המתאים, האחד ממאה מתוך החבית, וזה אל תשתה, ושאר מותר. מה זה מועיל לקחת כדי דימוע? אז אם אני לא טועה, הספר, אחד מהפירושים, מאיר נתיב, שנמצא בסוף הגמרות המודפסות של השסים הגדולים, הוא מפנה אותנו לתוספות במסכת תמורה, דיבו מתחיל אין, ובסוף התוספות שם הוא אומר, כדי שלא יהיה, הוא אומר, מפני גזל השבט. אנחנו לא רוצים מצב שאדם נהנה מאדם שהוא זר, הוא לא כהן, שהוא נהנה מהתרומה. אז מאחר שהתערובת זה אחד במאה, הוא פותח חבית אחד, אז אחד ממאה מאותו חבית שלא ינה ממנו, ועבר שם שותה. יתיב רב דימי וכמר לה להשמיתה. אמר לי רב נחמן, גם יש כאן ביטוי, ואנחנו נפרש את הביטוי דרך הרשי עוד מעט. רב נחמן שומע את זה והוא תמה, הוא אומר, גמר ושתי ככה זינה אחה. רשי קצת למטה מפה, רשי אומר, גמר ושתי ככה זינה אחה, די אם כן, אם כפי מה שאתה אמרת, תפותח לחתחילה, שיש היתר, תפתח אחד ותוציא כדי דימוע ותשתה את השאר, את שאר באותו חבית. עד הקיים עלן חביות סתומות ולא בטלי, הזכרנו את זה מקודם, שזה מהדברים החשובים, אין להם ביטול. מה זאת אומרת אין להם ביטול? איך היא משכחת לה? תמיד שיש איזו תערובת בעניין חביות סתומות, תפתח אחד מהם, אז בטל, אין בעיה. אז למה אתה אומר אין ביטול? אלא אמא, בואו נתקן את הלשון. לא שיש אתר תפתח אחד מהם בפועל, אלא אמא, נפתחה, בלי כוונה, נפתחה אחת מהן, אחד מאותם מאה חביות שנפל לתוכן חבית של תרומה, אם נפתחה בלי כוונה אחת מהן, נותן ממנה כדי דימוע ושותה. אמר בשעיה, חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמישים חביות, ונפתחו מאה מהן, נוטל כדי דימוע ושותה. מה זה כדי דימוע? אחד ממאה. אז אתה לוקח אחד ממאה וזה אתה אל תהנה ממנו, והשאר מותר, כלומר שאר מה שנשאר מהמאה מותר, ושאר אסורים עד שיפתחו. מה זה השאר? החמישים האלו שלא נפתחו בינתיים, הם נשארו אסורים. ולא אמרינן איסורה התרומה ברובה איתה, ולא אומרים את זה כדי להתיר על הסף החמישים האלו, כי הם המיעוט. בשיטה מקובצת אות יוד א', נלמד אותו ביחד לקראת סוף השורות הקצרות. הוא אומר, ושאר אסורות עד שיפתחו דאבדינן כאילו החבית של תרומה מעורבת בכל החביות, ולא אומרינן איסורה ברובה איתה. נחזור לגמרא. המשנה דיברה על דברים אסורים לגבוה שהתערבו בקורבן כשר. אז ראינו בדף עין א' עמוד א', הרובע והנרבע, ואמרנו שפשוט יש כאן את הרובט, בסוף הרשימה שהובה שם שהמשיכה עין א' עמוד ב', המשנה אמרה יראו עד שיסתבו וימחו ויביא בדמי היפה שבין מאותו המין. אז יש לנו שוב פעם תרובת, רובע, נרבע. בואו נזכיר את המשך המשנה שם, במוקצה ונאבד, באתנן ומחיר, בכליים ובטריפה, ביוצא דופן. המשנה אמרה יראו עד שיסתבו וימחו ויביא בדמי היפה שבין מאותו המין. במילים פשוטות, לא מזהים את את זה שפסול, וממילא הפתרון שהמשנה הציעה זה שיראו עד שיפול באימום ואז אפשר לבדות אותם וכולי. אנחנו רוצים להדגיש את האי יכולת להבחין איזו מהן הוא האסור, בניגוד לזה שהקורבן כשר. אז הגמרא כאן אומרת בשלמה כולו, כל אלו ברשימה שקראנו לא ידיע, אי אפשר לזהות. יש תרובת בהמה שנרבעה, נראה בהמה רגילה, ואנחנו יודעים שהיה גם קורבן כשר עומד על ידו, התבלבלנו, לא יכולים לזהות. מובן שלא יכולים לזהות. אלא היי טריפה שמוזכר ברשימה בעין א' עמוד ב', איך ידע מה מדובר? שאתה אומר שהוא התערב עם קורבן כשר ואתה לא יכול לזהות, על מה מדובר? אי ידיע לי, אם ברור הטריפות, הטריפה, טריפות באה לידי ביטוי עם יש חיסרון, עבר מסוים כמו רגל למעלה מן העוקבה, יש גם פגיעה באיברים פנימיים, לא ניכנס לכל פרטי הפרטים של טריפה. אבל אם הוא ניכר, לידי ולשקלס, תוציא אותו. אז אין כאן בלבול, הכל ברור, זה הטריפה ונוציא אותו. היא לא ידעה לי, אם מדובר בטריפה שלא ניכר, לא ידוע, מנה ידע דיעריף. אז איך אתה יודע שהטריפה התערבב בו? משולשים הבאים מוזמרים בצד, אנחנו רואים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, שלושה הסברים למה תערובת בהמה טריפה אמרינן דעינה בתלה ולא מוציאים אותה מתוך התערובת. כלומר, איך ניתן להסביר שהיא אינה ניכרת ונוציא אותה משם? נחזור לגמרא, תשובה ראשונה, אמרי דבי רבי ינאי, אחר במאי עסקינן, כגון דערב נקובת הקוץ בדרוסת הזאב. יש שתי בהמות, אחד הבהמה נגיד נקב נוצר, נקב נעשה בבהמה באחד מהם דרך קוץ. בשני בדרוסת הזאב, זאב תקף אחד מהם, והפעולה הזאת של תקיפת זאב, יש הפרשת ערס מרגלי, מציפוני הזאב, והערס הזה, למרות שהוא לא מנקב עבר פנימי, בסופו של דבר העבר הפנימי יינקב, בגלל שהערס הזה שורף את רקמת הבשר והעברים, ובסופו של דבר הוא יהיה טרף, טריפה. כפי שאמרנו, קוץ שנקב את הבהמה אבל לא נקבע אותו עד לחלל בטנה, כשרה, וזה גם לא נחשב מום, כי דבר כזה חוזר לבריאות. אז אנחנו יודעים ש אז יש כאן שתי בהמות, אחד מהם יש לשניהם נקב בינתיים, ואנחנו יודעים איזו היא הטריפה בדרוסת הזאב ואיזו היא הנקובת קוץ. ריש לקיש אמר כגון דעריב בנפולה, הטריפה שעליו דיברנו שהתערב עם הבהמה הקשירה לקורבן, על איזו טריפות מדובר? הבהמה נפלה, ומהנפילה נוצר חשש, מה שנקרא חשש ריסוק איברים, הוא דבר שלא ניכר מבחוץ. רש"י כותב נפולה בשורה הרביעית מתחת לגמרא, מן הגג, הבהמה נפלה מן הגג ואינה יכולה לעמוד, ספק טריפה היא, ואם שחטה קודם ששעתה מעת לעת, קודם שהמתמת 24 שעות, טריפה היא מוגדרת כתריפה משום ריסוק איברים, זה עזוע. ואפילו בדקה ולא מצא בה נקובת ריאה או מעיים, ולא פסוקת חוט השדרה וסימן שום טריפות, זה לא מועיל, יש עדיין הפסול טריפות שנקרא ריסוק איברים. אמרנו פחות או יותר זה אולי מקביל למושג של זעזוע. ואם שעתה מעת לעת ושחתה, אם הבהמה המשיכה לחיות 24 שעות ואז שחטת אותה, צריכה בדיקה מכל סימני טריפות. וכאן אנחנו מגיעים לעיקר, וכיוון דהתחזק בה ספק טריפות, אין מכניסין אותה לעזרה לשוחתה, משום פסוק, וזה מהווה רעיון, הקריבהו נא לפחתך. מה מביאים לקדוש ברוך הוא? משהו מכובד, מה שהיינו מגישים לפחת. פחת הוא שר, אדם חשוב, אדם ממונה מטעם השלטון. אז רק כזה דבר מקריבים, לא דבר שיש בו איזה ספק דריפות. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז ריש לקיש אמר, אם מדובר בקורבן כשר שהתערבב בו איתו טריפה, איזו טריפה? נפולה. אז אני לא יכול, אני מסתכל על שתי הבאימה, אני לא יודע איזו מהם הנפולה. הגמרא אומרת, למה, מה הבעיה? נפולה נמי לבדיקה, יש בדיקה שתעמוד, שאם היא יכולה לעמוד. רש"י כותב נפולה נמי לבדקה, אם תעמוד ותלך כשרה לגמרי. דעיקה למד יאמר באלו טריפות, זה פרק שישי של מסכת חולין, עמדה אינה צריכה מעת לעת, לא צריכים להמתין 24 שעות, הלכה, ואם היא גם הלכה אינה צריכה בדיקה, לא צריכים לבדוק איברים פנימיים. אז למה בכלל יש בעיה? אין כאן אפילו איזו נגיד בעיה של טריפות, אם זה המקרה שנפולה התערבבה. הגמרא עונה כסבר, כלומר ריש לקיש שהסביר כגון דיעריב בנפולה, הוא בדעה עמדה צריכה מעת לעת. זה לא מספיק שווה עם העמדה, לא כמו שאמרנו מקודם שברגע שעמדה לא צריכים להמתין עוד, הלכה צריכה בדיקה. ולפי מה שרשי אמר, אם אנחנו מדברים על בהמה שעדיין צריכה בדיקה, הוא בגדר התחזיק בספק דריפות, ולא מכניסים כזה דבר לעזרה בגלל הרעיון מהפסוק הכיווי עונה לפחתך. רבי ירמיה אמר, כגון דרף הקורבן התערבב עם בבלד טריפה, טריפה שהולידה, ורבי אליעזר אמר בבלד טריפה לא ייקב לגבי מזבח. זה פסול לגבי קורבנות, אבל אי אפשר לזהות שהאימא שלה של הבלד הזה הייתה טריפה. אז יש כאן שלוש דעות להסביר מהו הטריפה שמוזכר במשנה שאנחנו לא יכולים לזהות וממילא יראו עד שיסתעבו וכו'. למה כל אחד אמר את מה שהוא אמר ולא אימץ את ההסבר של השני? כולו כרבי ינאי לא אמרי, רבי ינאי המשולש הראשון פה, הוא אומר, בין נקובת הקוץ לדרוסת הזאב מידע ידיע, היי משיך והי אגיב. בהמה שהותקפה על ידי זאב, הנקב משוך, הוא ארוך, הוא לא עיגול, כי הציפורן של זאב הוא קורע ויורד, כפי לשונו של רשי. אז אפשר לזהות, אז זה לא הסבר מספיק להסביר את האי יכולת שלנו להסביר, להכיר את איזו היא הטריפה. כי ריש לקיש לא אמרי, לא מאמצים שיטת ריש לקיש. מה ריש לקיש אמר? שהטריפה שאנחנו לא יכולים לזהות אותה כטריפה נפולה, כי הם בדיה כסבי עמדה אינה צריכה מעת לעת. אבל אם רק עמדה צריכים בדיקה, אם אתה מחליט לשחוט אותה בתוך 24 שעות, אבל הלכה, אם היא גם הלכה, אינה צריכה בדיקה. אז אין כאן שום בעיה של תערובת טריפות. כי רבי ירמיה לא אמרי, לא שאר רבי ריש לקיש ורבי ינאי לא אימצו את שיטה רבי ירמיה, כי רבי אליעזר לא מוקמי, לא רוצים להעמיד את המשנה כדעת יחיד שהטריפה שלו דובר הוא רק טריפה כפי שיטה רבי אליעזר, שזה מדובר בבלעד טריפה. עד כאן שיעורנו להיום.